אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
פרס נחמה ריבלין לשירה הוענק ביום שני בבית הנשיא למשוררת סיוון הרשפי. זו הפעם השנייה שפרס זה מוענק, והפעם הראשונה לאחר לכתה של נחמה ריבלין שהלכה לעולמה בחודש יוני השנה. ביתה ענת ריבלין איתנו הבוקר. בוקר טוב.
בוקר טוב.
תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר.
בשמחה.
אמא הספיקה לקרוא את הספר של סיוון הרשפי?
לא. זה, הספרים הגיעו אלינו לפני חודשיים או שלושה, ואמא איננה כבר יותר.
אמא הייתה קוראת?
אמא הייתה מאוד מאוד אוהבת את הספרים, לא רק את הספרי הספר. קודם כל, המון ספרים שהגיעו הייתה אוהבת, היו ספרים נפלאים. אבל אמרתי גם לסיוון שאני בטוחה שהיא הייתה נהנית מהספר שלה מאוד, וגם מהספר של לימה מן ואבישי חורי, שגם ציינו אותם בחלוקת הפרס.
כי מה בספר הזה... כן, בבקשה.
אני יכולה רגע להגיד, אני מתפרצת לך,
בבקשה, בבקשה.
אבל רציתי אולי הבוקר דווקא להתחיל באיזשהו שיר שאימא שלי שלחה לי לפני כמה זמן, היא רצתה, היא הייתה מחפשת שירים שהיא תוכל להקריא בכל מיני אירועים שהיא נשאה בהם דברים, והיא שלחה לי איזשהו שיר, שאלה אותי אם אני חושבת שהוא יתאים להקריא אותו באירוע שהיא עשתה עם חיילים, וחשבתי שאולי נקריא אותו לכבוד החיילים והחיילות שלנו.
בעונג רב.
מה אתה אומר?
בעונג.
זה שיר של עמרי לבנת מתוך מחזור שירים שקוראים לו מלאכי. זה השיר השישי, הוא הולך ככה. בין מלאכי ובני ים שלום. כל ספינות הארץ אליך מלאכי. כל מפרסי השלום אליך מלאכי. תרני ספינות הארץ בים השלום לבוא ביני ובינך מלאכי. מה ביני ובינך? שלום שלוח אליך ממני, ארץ שלום.
כמה יפה.
תחושתי שהייתה מקריאה לך את זה היום.
כמה יפה, הלוואי והייתה מקריאה את זה כאן עבורנו. מה היא הייתה אוהבת בשירה של סיוון הרשפי? מה חבר השופטים אהב בשירה של סיוון הרשפי? מה את אהבת?
יש שם איזשהו, אני חושבת שהלהטוטים שהם עושים עם השפה, בחיבור גם למקורות עבריים, מאוד מאוד הרשים, גם את חבר השופטים וגם אני מאוד התחברתי לזה, וזו גם שירה שהיא מאוד אישית מצד אחד, ומצד שני אתה יכול למצוא בה את הכמיהות שלך, התשוקות שלך, מילים שיכולות לחבר אותך לאיזשהו רצון אישי מאוד עמוק, שזה אמא שלי מאוד אהבה בשירים, מאוד אהבה לחפש דברים שדיברו אליה, ושדרכה אני יכלה גם להעביר מה שהיא רוצה להגיד, במילים שהן באמת מאוד יפות וחזקות.
ונסתרות גם הרבה פעמים.
נסתרות, נכון, נכון. שאתה לא חייב להגיד באופן מפורש מה שאתה מרגיש. דרך שיר אתה יכול להעביר בעוצמה נורא חזקה את התחושה שלך בלי להיות מפורש. אפילו שיש גם שירים שהם מפורשים, שזה מה שיפה בהם.
למה?
אבל באמת שלושת הזוכים ליתתו בשפה בצורה שמאוד מאוד ריגשה את כולנו. ומאוד מאוד מחוברים למקורות גם. למקורות העבריים.
למה האמא בחרה דווקא את תחום השירה להעניק בו פרס? הרי כולנו יודעים, ואני אשמח עוד רגע שגם נדבר על זה מעט, שבכלל שדה התרבות היה פרוס בפניה, עוד מספרים על הדרך בה היא עלתה וירדה במדרגות הסינמטק הירושלמי בלי סוף. למה דווקא את זה?
שהיא נכנסה לתפקיד, כלומר, מה זה נכנסה לתפקיד? ואבא שלי התמנה להיות נשיא וכרעייתו, אין איזשהו תפקיד רשמי, זה התוכן שהיא מילאה בתוך התפקיד הזה. והיו לה הרבה התלבטויות, והיא ידעה שמאוד חשוב לה לקדם אומנות, ובאמת השאיפה שלה הייתה לחלק, לנסות למצוא מקורות מימון לפרסים לאומנים. והיא דיברה באופן מאוד ספציפי על אומנים בתחילת דרכם שאינם בהכרח צעירים, זאת אומרת, מישהו שהחליט שהוא רוצה להיות אומן, או שהוא אומן ורוצה לצאת לדרך של אומן, ולמצוא דרך שהפרס יוכל לממן אותו. כי אני חושבת שהיה בה איזשהו חיבור רגשי לאנשים שידעה שיש בהם יכולות אומנותיות ולא יכלו להתפנות לזה בגלל החיים. וזה משהו שהיא דיברה עליו המון, בתחילת דרכו לא בהכרח צעיר, בתחילת דרכה לא בהכרח צעירה. והיא חיפשה תקופה, והיו על זה הרבה מאוד דיונים, וכשנוצר החיבור עם האפוטרופסה, הכללית סיגל יעקובי, הצוואה שנשארה דיברה על השארת השפה העברית. ובאופן הזה שירה מאוד התחברה, היא מאוד התחברה לשירה, ושירה היא גם אומנות. וככה בעצם הוחלט שזה יהיה פרס שירה. אבל אתה צודק שבאותה מידה היא רצתה גם לתת פרסים לאומנים ולקדם אומנים, וגם אם היא לא חילקה פרסים, היה לה מאוד חשוב ללכת לתערוכות של אומנים מתחילים, ולקדם מוסדות שהם אומנותיים, אפילו רק בנוכחות שלה, לא בהכרח דרך פרסים רשמיים.
התרבות כל כך הייתה חלק מרכזי, עד כמה מרכזית היא הייתה? זאת אומרת, ספרי שירה היו תמיד לידה, לידכם?
תמיד, תמיד. ליד המיטה שלה היו כמויות של ספרים, גם על מדפים מעל הראש וגם מוערמים ליד המיטה ועל המיטה. הייתה קוראת גם ספרים במקביל, וזה היה תמיד. תמיד, תמיד. גם הייתה כל הזמן מפנה אותנו לספרים. כל פעם שלא מצאנו מה לעשות עם עצמנו, הייתה אמרת, תקריא ספר, תקרא ספר. איך אפשר להגיד על העולם שהוא משעמם, כשהוא כל כך, שיש בו כל כך הרבה מילים מפוזרות. אבל היא תמיד התחברה לספרים, וגם אבא שלי מספר שהיא תמיד הייתה עוצרת, והייתה אומרת לו, אתה חייב לשמוע קטע, ומקריאה לו קטע. בכלל, שניהם קוראי ספרים, שזה משהו שהוא... שגם אנחנו לקחנו מהם, אני מקווה כמובן תמיד לקרוא יותר, לפחות כמוהם, אבל מאוד מאוד אוהבים ספרים ומילים כתובות.
זה, אני לא יכול שלא לומר לך, הקול שלכן כל כך דומה.
כן, גם של אחותי, כשאחותי מתקשרת אליי, אני ניבלת. מזל שיש צג שכתוב עליו מי יתקשר. טובה שאתה לא
מבוהל. לא, לא, מבוהל לא, אבל היא מין סוג של ערגה. האהבה הגדולה שלה היא זכתה, נגעה בעינייך גם בגלל החיבור לתרבות, החיבור האמיתי?
קשה לי להעיד, אני יודעת למה אני והסובבים אותי מאוד התחברנו אליה, כי באמת הייתה מאוד אותנטית. והיא הייתה מאוד אותנטית, והיא גם עשתה את זה בדרך נורא מקסימה. כלומר, אם הייתה בוחרת שיר להקריא, או הייתה רוצה שתשמע שיר, אז זה תמיד היה קורה במין סיטואציה כזאת שלא התכוננת אליה. ויש בזה משהו שהוא נורא שובה לב. ואני חושבת שכל התקשורת שלה עם העולם הייתה מאוד בלתי אמצעית. היא לא תכננה דברים מראש. המפגשים שלה עם אנשים היו מאוד אותנטיים. ולדעתי זה משהו שאליו אנשים מאוד התחברו, אם אני מבינה נכון את מה שהם מספרים עכשיו.
אבל אלה דברים שבוודאי גם הרגשתם עוד לפני, זאת אומרת החיבור שלה בכלל באופן כללי, בוודאי לעולם התרבות, אבל גם לעולם הכללי, היה תמיד מאוד אמיתי.
נכון, נכון, אני גם מאוד מתגעגעת לזה, זה נכון.
את יודעת, אנחנו כאן במערכת בכל פעם, והיו כאלה מאז שאימא ואבא שלך נכנסו אל בית הנשיא, כאשר הלכו לעולמם יוצרים גדולים, כותבים גדולים, אז תמיד יש את ההספדים או את הציוצים או את הפוסטים של כל מיני אנשים, ותמיד הגיע זה שלכם, וזה שלכם היה ברור שמי שכתב אותו באמת קרא את הסופר שאותו הוא מספיד.
כן, נכון. אני מסכימה איתך. גם תמיד היה חשוב, זה לא שהיו פונים אליה ואומרים לה, אולי תכתבי משהו על כך וכך, היא תמיד הייתה אומרת, אני מאוד רוצה לכתוב כמה דברים על, אתה יודע, סוד קובר, היא כתבה מלא דברים יפים, אהרון אפלפלד, מאיר בנאי, אני זוכרת שהם כתבו משהו נורא יפה. וזה באמת היה חשוב לה, והיא הייתה מאוד מחוברת לצד הזה.
את מתגעגעת?
כן, מאוד. גם זה תוקף אותי. אני לא חושבת שאני באמת הקלתי את זה עד הסוף. זה תוקף, יש רגעים שאני כל הזמן מבינה שהיא איננה, אבל אתה מבין כשזה איננו, כשאתה לא מרוכז. כשאתה מרוכז זה בשליטה. כשאת מרוכזת זה בשליטה. אבל הרגעים הקשים זה שדווקא יש חוסר ריכוז, ואז מין רצון כזה לשלוח הודעה או להתקשר או לספר, ואז זה מכה בתדמה.
אולי נסיים את השיחה עם שיר נוסף ברשותך, ענת.
אני אקריא שיר של סיוון הר שפי. אגב, כל הזוכים בפרס אמרו דברים מקסימים על אמא שלי, וגם החיבור ביניהם היה מקסים ונוגע ללב, היה טקס מאוד מאוד מרגש. ואני אקריא שיר שסיוון הקריאה מהספר של הזרקה, קוראים לו שני פנים.
שני פנים.
שיר שאני מאוד אוהבת, וגם אותו אני שולחת לכל האהובים והאהובות. ויש אין סוף והוא רחב כחיבוק. ויש נקודה והיא כנוסה כעובר. ואין סוף הולך ומתפשט, הולך ומתפשט באדבותיו. ונקודה היא מבצר, ללא שער. ואין סוף הוא גאיה ממושכת. ונקודה היא הפכה אחת. ואין סוף הוא פזרן, מתפזר, שוכח עצמו לדעת. אין סוף שומט ומותר בידיים פתוחות לרווחה. ונקודה היא אגרוף כמות, אוחז בכל כוח. ואין סוף הוא הכל ולא כלום. ונקודה היא לא כלום והכל. וכשנקודה פועמת באין סוף כמו לב, כשאין סוף עוטף לנקודה כמו רחם, וכשנקודה כואבת באין סוף כמו סוף, כשאין סוף כואב לנקודה כמו מעבר, אז מתמלאת הבית של בראשית, נקודה שחורה כלבנה, דגש מאיר, וגלגל עיניים, כמו גלגל שיניים זעיר שבזעירים, מתחיל להניע את כל העולמות.
שני פנים, מתוך זרקה של המשוררת סיוון הר שפי, עכשיו קלת פרס נחמה ריבלין לשירה. ענת ריבלין, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה רבה, גואל.
שלום לרוני סומק.
בוקר טוב.
אולי תקרא עבורנו שיר, רוני.
הכותרת היא יומן הזקות, זה שיר מתוך נקמת הילד המגמגם, וכל מילה שכתובה בו אני יכול להעיד עליה בשבועה. ההזקה הראשונה תפסה את סמלת שירלי במקלחת, והיא רצה עטופה במגבת למרחב המוגן שבאוגדת עזה. שנתיים אחרי, ברמת אביב, באה השנייה באמצע מבחן על תורת הקוונטים באחד האולמות הממוזגים של הפקולטה למדעים. ברגעים האלה היא לא חשבה על פועלי הטקסטיל שיצרו מגבת חקי מכותנה מלאה, או על גנני הפיזיקה שהמשיכו להשקוט את עציצי אי-הוודאות שבמשתלת המוח. אזעקה, אם להשתמש במילים מהפנטאוס של השפה, היא תמיד תזמורת חרדה של מנצח קטוע יד.
מנצח קטוע יד. מתי זה נכתב, רוני?
נכתב לפני כמה שנים שביתי שירלי, שהיום עושה דוקטורט בחקר המוח, הייתה ביחידה מסוימת, ושלחו אותה לאוגדת עזה, ופתאום אנחנו שומעים שיש צבע אדום, וכולנו ככה מאוד מאוד דואגים, ואז היא מספרת שהיא שמעה את ההזעקה של צבע אדום במקלחת, והיא צריכה להתעטף ולרוץ, ואני חושב שהיא תיארה את זה כל כך יפה, שהשיר הזה הוא בסך הכל תצלום רנטגן של החרדה שהייתה לה, וכל חרדה כזאת היא עוד עץ בים החרדות, כי זה מצב שהוא ממש בלתי נסבל. אנחנו תמיד מדברים רק על אלה שנפגעו פיזית או על בתים שנפגעו, אבל יש גם חרדה אחרת. במקרה של שירלי אני שמח מאוד שהיא חפשה את הפצעים וכבר די הפנימה ושכחה את זה, אבל אני יודע שכל הזקה כזאת, היא מוסיפה עוד חיילים לצבא, צבא הישע הזה של מוקי החרדה.
עד כמה החרדה היא חלק מהיצירה שלך, אם אתה מסתכל על כל הטנק כולו?
אני חושב שאין מילה ש, כותב כל יוצר שאין בה מצד אחד את הטנגו הזה שבין חרדה ומצד שני בין סוג של שמחה, כי גם נגיד שאתה נמצא ברגעים הכי מאושרים, אז יש את החרדה שהרגע הזה יכול ללכת, אבל כאן זה לא חרדה מטאפורית, כי כל פעם שאני שומע ומודיעים אין נפגעים, אבל אז פתאום מודיעים, אבל פינו איקס אנשים לבית החולים סורוקה כי הם נפגעי חרדה. ואני ממש מדמיין מה קורה באמבולנס הזה של מישהי או מישהו שאומנם אין לו שריטה על היד, אבל יש לו איזו שריטה קטנה או גדולה בנפש. ואני לא מדמיין את הילדים שגדלים בעוטף עזה, שהם כבר כמה שנים מעיתים את המילה חרדה בוויקיפדיה הפרטית שלהם, והילדים האלה יגדלו ויפנימו ומדי פעם יתעצוץ, ואנחנו פה לא במצב שאני יכול אפילו לתאר אותו.
אתה צריך, כאשר אתה יושב אל השולחן, אתה צריך לנקות את החרדה מתוכך כדי לתאר עבורי פרחים?
לא, אני... זאת אומרת, אין מילימטר רווח בין מה שאני שומע או רואה לבין מה שאני כותב. במקרה של השיר הזה, יומן הזקות, החיילת שירלי, סמלת שירלי, מתקשרת משם, מספרת מה קורה, כמובן הכל ברמזים, ושנתיים אחרי זה, שהיא במבחן על תורת הקוונטים, שוב יש הזקה, ופתאום הזקה מיוטף עזה והזקה מ... העולם הממוזק של אחד החדרים בבניין למדעים באוניברסיטת תל אביב, הכל מתחבר, זאת אומרת, לחרדה אין פספורט שמגביל אותה למקום מסוים, ואני חושב שזה משהו שהוא מחלחל, זה משהו ש... זאת אומרת, הוא משפיע בצורה ש... אנחנו עוד לא קולטים אותה. אז במקרה הפרטי שלי, אני יודע שזה כבר, זה עבר, וזה חלק מקילומטרה של דברים שקרו בעבר, אבל כל הזקה שאנחנו שומעים, בעיקר במקומות האלה, בעוטף עזה, היא בעצם הזמנה במרכאות, לעוד כאלה שהצטרפו למחנה הדי מפחיד הזה.
והנה אנחנו עכשיו שומעים על שלושה פצועים מפגיעת רקטה סמוך ליישוב גן יבנה. היית רוצה, רוני סומק המשורר כמובן, היית רוצה שברגעים כאלה יהיה יותר מקום לסופרים, משוררים, יוצרים, אנשי תרבות בשיח הכללי?
האמת היא שאני לא יודע, זאת אומרת, אני לא חושב שאם אני כותב שורות קצרות ומנוקדות, אז אני יכול להגיד דברים יותר ברורים ממישהו שנגיד עוסק בייצור תיקי אור. השאלה מה יש לך להגיד? אני מרגיש שבשירים שלי אני קצת נותן ביטוי, לא כי אני אומר עכשיו שב ותכתוב את מה שאנשים מרגישים. אני מאוד מאוד פרטי, אני מאוד מאוד כותב את הדברים בגוף ראשון יחיד, אבל... יש אנשים, נגיד כמו דוד גרוסמן או כמו עמוס עוז, זיכרונו לברכה, שידעו לצאת מתוך הגוף ראשון יחיד ולהגיד דברים שהם הרבה יותר, זאת אומרת, הרבה יותר נשמעים ברמקולים מאשר בדיו של הפרקר 51 שבו אני כותב את השירים. אבל אם אני מדי פעם מגלה שהשירים, נקרא להם החברתיים שאני כותב, מצוטטים, משפיעים, אז זאת אני מרגיש שאני תורם להלך רוח מסוים, אבל זה בהחלט לא נעשה, או בהחלט זו לא הרגשה שאני יושב ואני כותב את הדברים. המשורר, אני אומר את זה כל הזמן, הוא בדיוק כמו אותו פסנתרן שאנחנו רואים במערבונים, הוא יושב בסלון, אף אחד לא בא להקשיב לו. מדי פעם מישהו שולח לו כוסית וויסקי לפסנתר, ליתר ביטחון, הוא תולה מעל עצמו שלט, והוא כותב על השלט הזה, אל תראו בי, אני רק הפסנתרן. אבל באותה מידה זה יכול להיות כל אחד אחר.
אבל לא היית רוצה שזה יהיה אחרת, רוני? לא היית רוצה שהשיח הציבורי בכלל יעשה גם עם אנשי רוח, גם אם אתה ככה מעמיד עצמך מתחת לדינוזאורים האחרים, מה שאני חושב שאתה טועה, אבל נגיד, גם אם אתה צודק, אתה לא חושב שאתם צריכים להיות חלק מהשיח הכללי?
לא, בטח שאני רוצה. זאת אומרת, אני לא חלילה מנסה להיות פה הצנוע הידוע. אני חושב שאלוואי שכל דבר יגייס את השירה. אני חושב על תקופות כמו נגיד 1903 בקישינוב, ששולחים משלחת של סופרים לחקור את הפרעות שהיו בעיראק קישינוב, ואחד מחברי המשלחת הוא חיים נחמן ביאליק. זאת אומרת, איזה מעמד היה למשורר או לסופר ששולחים אותו להיות בוועדת חקירה ולקחת עדויות מפי הקורבנות. לאט לאט המעמד של המשורר או של הסופר הולך ודועך, מכיוון לא מכיוון שאנשים כותבים פחות טוב ואנשים פחות מעורבים, אלא בכלל יש תחושה שאנחנו קצת דוחקים את התרבות, ובגלל זה אתה לא יודע כמה נגיד תוכניות כמו התוכנית שלך או תוכניות אחרות שלא מתביישות לגנדר את המילה תרבות, לא מתביישות להגיד שתרבות צריכה להיות במהדורות החדשות. אני הייתי פעם חבר במועצת הרשות השנייה ורצו להקים איזה ערוץ והביאו את האנשים כדי שישכנע אותנו, ואז שאלתי מישהו, תגיד, אם יוצא ספר חדש של דליה רביקוביץ זה אידיאל החדשות? הוא אמר לי, כמובן. ברור שהם לא עשו את זה, אבל אני רציתי, זאת אומרת, להגיד להם שאם אתה נגיד מונה דברים שקרו באותו יום, אז גם ידיעה תרבותית כזאת, היא לא צריכה להיות באיזה פינה, אני יודע, פעם קראו לזה אתנחתה מוזיקלית. וככה מוד וכזה, כל מתנגן שאתה הבנת שאתה עכשיו הולך לשמוע משהו שהוא ככה בין לבין. לא, אל תגיד את זה, תשמיע את המוזיקה ברקע, נתן לה להיות חלק נגיד השיח הציבורי. אני מתגעגע לימים שמשה דיין שולח את הנהג שלו לקנות לו ספר חדש של אלתרמן, כי הוא שמע שיצא ספר כזה. אני מתגעגע לימים שרבי מאין נותן לעובדות בלשכה שלו ספרי שירה, מתנה לימי הולדת, ובטח לבן גוריון שהולך ללמוד יוונית בשביל לקרוא את סוקרטס. אני לא אזכיר שמות מהפוליטיקה, אבל הדבר שהכי מעצבן אותי, שיש גם כאלה שמתגנדרים שהם לא קוראים ספרים. אם אומר שר כמו ביטן שעשר שנים הוא לא קרא ספר,
הוא לא קרא את קמי, כן? את אלבר קמי הוא לא קרא, כן?
אוקיי, והשנייה שלא קרא את צ'כוב, אין לי בעיה אם אנשים לא קוראים, אבל יש לי בעיה שמישהו מתגנדר בזה שאומר שהוא לא קורא. אז זאת אומרת, לא רק שאנחנו בנסיגה, אלא שגם הנסיגה מנסה פתאום למצוא לעצמה אליבי. אז איך אנחנו רוצים שבתקופה כזאת ששני חברי קבינט, אני לא יודע מה, מוחקים את המילה ספר מהתודעה שלהם, וסופר פתאום צריך להשמיע קול. אז הנה, בכל אופן אנחנו עושים את זה.
הנה, אנחנו עושים את זה. בשביל זה יש שידור ציבורי כנראה. אני רוצה מאוד להודות לך, רוני סומק, גם על השיר, גם על המילים.
והלוואי שנדבר גם בזמנים בלי הזקות ברקע.
הלוואי. תודה רבה לך, רוני סומק. ג'יימס דין נהרג בתאונת דרכים בשנת 1955, לפני 64 שנים, והנה בסוף השבוע מפיקי סרט מודיעים שהם הולכים להפיק סרט, יקראו לו Finding Jack, סרט שיעסוק בחיבור בין חיה לכלב לברדור, ומי יהיה גיבור הסרט? ג'יימס דין, הראש מתפוצץ. ג'יימס דין שמת לפני 64 שנים, הולך לככב בסרט הוליוודי חדש. שניים איתנו, מבקר הקולנוע, מנהל סינמטק חולון, אלון רוזנבלום. בוקר טוב לך אלון.
בוקר טוב גם לכם.
ולצידו אמיר גרין, מומחה לאפקטים. בוקר טוב אמיר.
בוקר טוב.
אלון, נתחיל איתך ברשותך. מה סיפור המעשה?
סיפור המעשה הוא משהו שגם מעסיק את הוליווד, נקרא לזה, ב-25 שנים האחרונות. בעצם היום יש את הטכנולוגיה, ואני מניח שאמיר יסביר איך עושים את זה, לקחת אנשים קיימים ו/או שלא קיימים, ובעצם להפיך בהם בעזרת המחשב חיים ולגרום להם לשחק, כאילו באמת לא עברו 64 שנים מאז שראינו אותם לאחרונה. במקרה של ג'יימס דין, הלכו, ביקשו אישור מהמשפחה להשתמש בדמותו, כי הרי גם יש זכויות יוצרים על דמויות של אנשים, לבן אדם, אתה לא יכול סתם לקחת בן אדם ולהשתמש בו. המשפחה נתנה את ברכתה, ועכשיו הכל זה בידי אלוהי המחשב, כמו שאומרים.
למה ג'יימס דין? אין שחקנים אחרים בעולם, חוץ מאשר התעלול. איך הם מסבירים, המפיקים, שדווקא אותו הם רוצים?
במשפט המאוד לקוני, זה השחקן שחשבנו שיהיה הכי מתאים לדמות. זה כאילו ככה, זה לפחות ככה הם הסבירו את זה להוליווד ריפורטר. זה מעלה כמובן הרבה מאוד שאלות מוסריות, האם כן, האם לא, אני מניח שגם נדבר על זה עוד מעט.
בוודאי, אנחנו נדבר על זה, צריך כבר לומר בנקודה זו, שכל סדרת השחקנים המובילה בהוליווד, מקריס אבנס, דרך בית מידלר ואלייג'ה ווד, כולם מזועזעים, כן? הרשתות החברתיות מלאות בתגובות שלהם. נעבור אליך ברשותך, אמיר, איך דה פקטו הם יעשו את זה?
יש איזושהי החלטה שצריך לקבל מראש, וזה האם מה שהם הולכים להחליף זה רק את הראש או את כל הגוף כולו. כי נורא קל למצוא שחקנים באותו מבנה גוף ולהחליף רק אזור מאוד מאוד מסוים, זאת אומרת את הראש. משתמשים בזה די הרבה. זאת אומרת, אבל הרעיון בגדול הוא שיש אומנים שזה זה עיקר הדבר שהם עושים, וזה פרצופים מאוד 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 ריאליסטיים. זאת אומרת, יש תוכנות שהמטרה שלהם הם למדל, או יותר נכון, ממש לפסל דמויות בתוך המחשב, וברגע שיש לנו כבר את הפיסול של הדמות, זה עובר עוד איזשהו תהליך של טקסטורה, זאת אומרת, אנחנו רוצים את הצבעים, אנחנו רוצים להעיר את זה כמו שצריך, ואנחנו רוצים לאמץ את זה.
ומשתמשים במה? בפוטג'ים מסרטים שהוא השתתף בהם? משתמשים בתמונות סטילס? במה משתמשים?
משתמשים ברפרנסים בזמן של יצירת המודל עצמו, מכל מיני סרטים, וכל חומר שיכול להגיע, משתמשים בו בתור רפרנס. עכשיו, בשנתיים האחרונות יש גם איזושהי אפשרות של לעשות את זה דרך מערכות של מה שנקרא Deep Learning, או בשמה מה יותר, שמעתי אותו בזמן האחרון, Deep Fake. אני יכול ממש לקחת סרטים של אנשים מסוימים ולהדביק אותם על אנשים אחרים, אבל זה תהליך שעוד לא נכנס לגמרי לתוך המערכת ההוליוודית, אבל ייתכן שזה יהיה ה-use case הראשון שבו יעשו את זה.
וואו, זה קריפי לגמרי. במה כן משתמשים? איזה דוגמאות אתה יכול לתת לנו שכבר נעשות ברגע זה, עוד לפני שאנחנו מתייחסים לסיפור ג'יימס דין?
א', קצת מצחיק אותי שקריס אבנס עולה בהקשר הזה, כי כל סרטי הנוקמים באשר הם, 3/4 מהסרט, או כמעט 80% מהסרט, הוא ממוחשב. אין שם שחקנים בכלל. ורואים את הפרצופים שלהם כפרצופים ממוחשבים. זאת אומרת, הוא כבר נתן את רשותו לדבר הזה. אז למעשה, אני חושב שאין סרט, סרט אקשן, או בכלל סרטי קיץ,
שלא משתמש
בטכניקה
ממש. עכשיו אנחנו כן רואים את זה כבר בכל זאת בסרטים חדשים שיוצאים עכשיו, גם בסרט של אנגליה האחרון, גם בסרט החדש של סקורסזה. גם אם הם לא לוקחים מישהו מת, הם עדיין מצעירים את הגיבורים שלהם, וזה אותו תהליך, אתה אומר לנו.
לגמרי אותו תהליך. אין כאן שום דבר, האמת היא כזאת, אין כאן שום דבר חדש בתהליך, לא יודע, העשור האחרון. יכול להיות יותר אותו תהליך, רק שמה שהשתפל עם הזמן זה היכולת שלנו להגיע לפרטים יותר קטנים, והדבר שקשה נורא, נניח, בפרצופים זה להגיע למיקרו הבאות. זה האתגר הגדול, אבל הוא כל הזמן משתפל. זאת אומרת, כבר הצליחו להגיע למצב שבו מצלמים מיקרו הבאות של בן אדם אחד ומעבירים אותם בעצם לפיסול או למודל שיצרנו על מישהו אחר ומייצרים איזה מערכת שמשווה ביניהם. זה כבר קורה. זאת אומרת,
מה שנקרא האנקני ולי הולך ומצטמצם. אנחנו מגיעים כבר למקומות שבהם קשה נורא להפריד בין המציאות לדמיון מהבחינה הזאת.
אז אלון, נחזור אליך. אני מניח שזה יהיה, הרגע הזה הוא רגע המבחן. ברגע שהם יצליחו לעבור אותו ציבורית, כן? לא מעשית. זה אומר לנו אמיר, אפשרי לעבור את זה מעשית. ברגע שהם יעברו את זה ציבורית, אז בעוד 5 שנים אתה ואני נדבר בתוכנית הזו ממש על הסרט החדש של מרילין מונרו, על הסרט החדש של רונלד רייגן?
בואו ניקח את זה אפילו באופן קיצוניות. מרילין מונרו יכולה להיות מועמדת לאוסקר ב-2030, למשל. זאת אומרת, מבחינה טכנית אין ספק שזה יקרה. האם זה יתפוס? אני לא בטוח מכמה סיבות, בעיקר בגלל שאני חושב ששחקנים באופן כללי, ואני לא מתייחס נגיד לסרטים כמו למשל מלך האריות, שהוא כולו כביכול ממוחשב אנימציה, ואז זה גם בעיה מבחינת האקדמיה, איך אתה מגדיר סרט כזה, רגע, סרט אנימציה או שזה סרט רגיל? אבל אני חושב שהשחקנים מטבעם הם מה שקרוי קול של דור. זאת אומרת, אני לא חושב שהדור של היום פתאום מתחבר לג'יימס דין של שנות ה-50, כי הוא היה השחקן הנכון והמקום הנכון בזמן הנכון. אז אני חושב שמבחינה הזאת פחות יתפוס כלכלית. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה גימיק נחמד ויגידו, וואו, איזה ביצוע מדהים, אבל מבחינה כלכלית אני פחות רואה את ילדי ובני הנוער של 2020 רצים לראות סרט חדש של ג'יימס דין. יש גם כמובן את השאלה המוסרית, האם זה נכון לקחת שחקן שמת ולהחיות אותו, שבעצם ככה אתה מבטל את כל העניין של הייחודיות של שחקן, כי שחקן אומנותו היא גופו והדרך שבו הוא מעביר את המילים ואת הטקסט וכו'. האם זה נכון לקחת ממנו את האומנות בעצם אחרי שהוא מת? אני כן אגיד ש...
כן, אבל בעצם... זה השאלות מוסר והוליווד אפס. לא בטוח שזה הולך יחד.
נכון, ולכן אני בכלל התחלתי ואמרתי שאני לא חושב שמבחינה כלכלית זה יצליק את עצמו. בגלל שאני חושב שהדור שגדל על ג'יימס דין, זאת אומרת, אם אתה הולך היום לבני ה-15-20... 25, ואתה אומר להם, וואו, ג'יימס דין יהיה בסרט הבא, אז ברובם תקבל ג'יימס מי. אז כאילו, אתה יודע, היום אנשים לא כל כך מכירים אותו, בטח ובטח שחלק גדול מהקהל, אולי גם אלה שמקשיבים, לא ראה את 3 הסרטים שהוא הופיע בהם.
רק
3 הסרטים שהופיע בהם, שאתה יודע, וכבר אז היו גם ויכוחים, רגע, האם להוציא סרט אחרי שכוכב מת? אני מציין 25 שנה, כי הפעם הראשונה שבעצם השתמשו בסוג של טכנולוגיה הזאת, היה לפני 25 שנה, בסרט העורב, כאשר ברנדון לי, בנו של ברוס לי, מת במהלך הצילומים, ובעצם היה חסר עוד איזה שוט או 2, ואז באמת הוחלט, כמו שאמיר ציין, הוחלט לקחת את הפנים שלו ולשתול אותם על שחקן, על פנים של שחקן אחר, וזה בזמנו עורר הרבה מאוד תרעומת, של זה חוסר כבוד למת, ולא צריך לעשות את זה, ואתם עושים את זה משיקולים כספיים, עזבו את זה. מאז היו הרבה ניסיונות ליצור דמויות מאוד מאוד ריאליסטיות, זה עוד לא שם, אבל אני מניח שזה באמת יקרה בשנים הקרובות.
והנה חלפה לה ככה רבע מאה כבר, אולי מילה לסיום, אמיר ברשותך, מה עם הנשמה, כאשר עושים את התעלול הדיגיטלי הזה, גם הנשמה מופיעה על המסך?
זה תלוי כמה אנימטורים טובים. בעיקרון ממה שראיתי עד עכשיו מהתוצאות נקרא לזה ההיפר-ריאליסטיות שיש עד עכשיו מגיעים למקום שהוא די טוב אבל הוא עוד לא שם. זאת אומרת הבעיה היא לא בנשמה כמו בהעברה של מסר, זה מחייב את האורחים ואת באופן כללי את הבמאים לייצר סצנות שהן מאוד מאוד ספציפיות. וזה מלכתחילה גורע מאוד מהפלואו של הסרט.
מהסיפור שהם רוצים לספר. כן. טוב, אז אולי עוד נדווח לכם על סרט חדש לג'יימס דין. אלון רוזנבלום ואמיר גרין, אני מאוד מודה לשניכם. תודה שהייתם איתי הבוקר.
תודה רבה.
בוקר טוב.
תערוכה מעניינת במוזיאון רוקפלר בירושלים, רזי גן עדן שמה, ולראשונה מוצגים בה לציבור הרחב עריכים מקוריים מכיפת הסלע. זו ההזדמנות עבורנו לעסוק בהיסטוריה של העיר ירושלים במאה השנים האחרונות, בראי הקרמיקה הארמנית. עוד רגע נסביר את הכל. נמצא איתנו עכשיו העוצר התערוכה ועוצר בכלל מוזיאון רוקפלר, פאוזי אברהים, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
תודה רבה שאתה איתנו. אמור לנו כמה מילים על אותם עריכים מקוריים מכיפת הסלע.
אז בעצם בכלל התערוכה רזי גן עדן היא תערוכה שמביאה סיפור של 100 שנה לקרמיקה ארמנית של ירושלים בארץ. וכדי לתת את כל הסיפור, אז אנחנו גם מביאים את הסיפור של השורשיה של הקרמיקה הארמנית. כי הרי הקרמיקה הארמנית של ירושלים, אנחנו כל הזמן אומרים קרמיקה הארמנית, אבל כשאנחנו בודקים בארמניה, אז אין קרמיקה הארמנית שם. אין קשר בין קרמיקה הארמנית לארמניה. ובכלל, כן, זה קצת מצחיק, אבל בעצם הסיפור מתחיל דווקא באימפריה העות'מאנית, במיוחד באומנות החצרונית, אומנות של החצר של הסולטנים של האימפריה העות'מאנית. הכל התחיל במאה ה-16, ואיכשהו עם הזמן, מאה ה-16, 17, 18, עד שבסופו של דבר, בתחילת המאה ה-20, עם המנדט, תחילת המנדט הבריטי בארץ, הבריטים הביאו את האומנים של הקרמיקה הזאת לארץ, ובמקרה מי שהביאו אותו לארץ היו ארמנים,
במקרה.
ואז הם התחילו פה בארץ. עכשיו, כדי להביא את כל הסיפור, אז אני מביא גם את הסיפור של השורשיה של הקרמיקה, ולכן השורשים של הקרמיקה, אמרתי שזה מתחיל באימפריה העות'מאנית, אז חלק מזה זה העריכים של כיפת הסלע, כי הרי העריכים האלה הם מהשיפוט של סולטן סולימן.
ולמה לא ראינו אותם עד היום, ולמה אנחנו רואים אותם עכשיו?
תראה, יש כמה תערוכות שהיו בעבר שגם הראו חלק מהעריכים, אבל האוסף שאני מציג במוזיאון הוא בעצם אוסף שלא בא משוק העתיקות או מאספנים, אלא בעצם קבוצה של עריכי קרמיקה שבתקופת המנדט הבריטי בשנות ה-30, כשעשו שיפוצים בכיפת הסלע, הסירו אותם מהקיר ומיד העבירו אותם למחסנים של מוזיאון רוקפלר, והם שכבו שם כל הזמן עד שהעליתי אותם פעם ראשונה וחשפתי אותם בפני הקהל בתערוכה הזאת.
מה החשיבות ההיסטורית שלהם?
קודם כל, הם מספרים על האומנות של האימפריה העות'מאנית בירושלים בארץ, וגם את השיפוט של סולטן סולימן בכיפת הסלע, כי הרי לפני השיפוט של סולטן סולימן, כל הקירות של כיפת הסלע היו מכוסים בפסיפסי קיר. ואז סולטן סולימן החליט גם לבנות את החומות של ירושלים, אבל גם לשפץ את כיפת הסלע. ואחד הדברים החשובים שהוא עשה זה הכיסוי של כיפת הסלע בערכי קרמיקה, כי הרי זה מה שהוא עשה וזה מה שהוא מעדיף לעשות גם בארמונות שלו וגם במסגדים שלו בטורקיה וברחבי האימפריה העות'מאנית, וכיפת הסלע היא חלק מהאימפריה, אז לכן הוא גם מחליט לשפץ אותה בערכי קרמיקה.
מעניין, מה זה פרויקט סינון האפר של הר הבית?
זה בעצם האפר שהיה בהר הבית, בשיפוץ שעשו בהר הבית מזמן, את כל העבר העבירו למקום אחר, ואז בפרויקט הזה בעצם מנפים את האפר ומוצאים את כל החפצים הארכיאולוגיים שהיו בתוך האפר. אז זה כמויות ענקיות של אפר שבתוכם עשרות שנים, ממש עכשיו עשר שנים בעיקר או משהו כזה, גילו הרבה ממצאים מתקופות שונות.
זאת אומרת, הם לא הוצאו בצורה מסודרת, הם לא הוצאו בצורה משמרת, הם הוצאו כחלק משיפוץ גדול שהיה שם, ועכשיו מה שנשאר זה לבדוק מה יש בתוך כל הטונות האלה.
כן, זה בעצם אפר שהיה, אז הוציא אותו כדי לשפץ בזה, ואז האפר הזה נמצא עכשיו בידי ארכיאולוגים שהם יכולים לסנן ולמצוא את, את כל החפצים הארכיאולוגיים שנמצאים בתוך האפר הזה, וחלק מזה הם עשו גם דברים שאני מציג בתערוכה.
מה הדימויים או מה הייחוד בדימויים של האומנים הארמנים?
בעיקר יש ערבסקות, דגמים צמחיים, דגמים הנדסיים, קצת בעלי חיים, בעיקר הכל נשען על האומנות של האומנות המוסלמית, בעיקר של האימפריה העות'מאנית.
וזה דומה ליוצרים אחרים שהיו באותה תקופה או שזה ייחודי עבורם?
תראה, זה מתחיל כמשהו שבאותו שממש כל האומנים עשו במרחב של האימפריה העות'מאנית עוד מהמאה ה-16 עד ראשית המאה ה-20. אבל ברגע שהאומנים האלה מגיעים מטורקיה אחרי מלחמת העולם הראשונה כפליטים, חלקם מגיעים אחרי המלחמה בעצם מטורקיה, אז ביחד הם מייסדים אסכולה חדשה בירושלים, שהאסכולה הזאת נשענת על מוטיבים וסגנונות שהיו באימפריה העות'מאנית, בטורקיה וברחבי האימפריה, אבל כשמגיעים לפה, הם כבר הופכים את הקרמיקה הזאת למשהו מקומי, לאומנות מקומית, ובעצם הם בוגשים את המוטיבים המקומיים, בעיקר העתיקים מחפירות ארכיאולוגיות, ומשלבים אותם בתוך האומנות שלהם. כך שכרגע זה ממש, הקרמיקה הזאת משלבת בין הדגמים שהיו, המסורתיים שהיו בעבר, באימפריה העות'מאנית, וגם דגמים מקומיים מפה מהארץ, וזה מה שעושה את האסכולה הזאת לאסכולה ייחודית מקומית בירושלים ובארץ.
ומעניינת מאוד. נאמר שוב, רזי גן עדן במוזיאון רוקפלר בירושלים, האוצר פאוזי אברהים, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
תודה.
שירה נשית למילותיה של אישה מהמשוררות החשובות של האדמה הזאת, זלדה. אסתר רדה, דנה איבגי, יסמין לוי ואחרות מפיחות חיים במילים של האישה החרדית, מורתו של עמוס עוז, קלת פרסי ברנר וביאליק, גם ברנר, גם ביאליק, שדאגה להזכיר לכולנו כלכל איש יש שם. שתיים איתנו, שלום לרז שמואלי ששרה באוסף היפה הזה כל הלילה בכיתי ריבונו של עולם. שלום רז.
שלום שלום.
ולצידך הדוקטור ביטי רואי, מרצה לקבלה וחסידות, שכתבה גם טקסט מעניין עד מאוד באלבום עצמו. שלום גם לך, תודה שאת איתנו.
שלום, בוקר טוב.
נתחיל איתך ברשותך דוקטור רועי, בואי נאמר כמה מילים על החשיבות של זלדה או לחילופין הייחוד שלה בשדה השירה העברי.
כן, הייתי אומרת שזלדה יש לה את הכישרון לדבר לדתיים וחילונים, לדבר בשפה מאוד מאוד אינטימית, פנימית, אבל מאוד 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 כנה וישירה. והיא בעצם מה שהיא עושה זלדה, זה הייחודיות שלה, זה מה שניסינו לכתוב שם בספר דיסק הזה, זה בעצם שהיא יושבת על הטקסטים של הספרות היהודית, הספרות המיסטית, גם הקבלה וגם החסידות, צריך לזכור שהיא בת דודה של הרבי מלובביץ', והיא יושבת עמוק על המונחים האלה, והיא בעצם יוצרת אותם, נותנת אותם ומכניסה אותם בצורה מאוד מאוד עמיקה ומעמיקה וישירה לתוך
מתוך, שירה שלה. מתוך כוונת מכוונת, או שזה פשוט העולם שבו היא חייתה, גדלה וחוותה?
זה העולם שלה, העולם שלה זה עולם חסידי, זה עולם של חסידות חב"ד באופן ישיר, אבל בכלל של הספרות המיסטית. זה עולם שכל הזמן אומר שיש משהו שמעבר, יש משהו בעולם הזה שאנחנו מסתכלים עליו, אבל תמיד אפשר ליפול לאיזושהי עומק יותר עמוק, יותר פנימה. היא אומרת, אני דורכת על האפר שתחתיו מדברים המים, מדברים שורשים, ובגבהים מתפוצצים עולמות. תמיד יש עולמות מעבר למה שקורה. הידידות המופלאה שלה עם יונה וולך.
עוד רגע, אנחנו נדבר על החיבור שלה ליונה וולך, אבל עוד לפני כן, היא מדברת ישירות אל אלוהים, נכון? היא פשוט איתו, בסחבק.
לגמרי, אנחנו יכולים למצוא בתוך השירים שלה פשוט פנייה ישירה, ריבונו של עולם, אתה, היא מדברת אליו בצורה ממש ישירה, היא לא צריכה תיווכים, היא לא צריכה את הסידור, היא לא צריכה את הטקסטים היהודיים, היא כמובן היא שקועה בהם, אבל היא מצליחה לעשות מה שעושה בעצם מיסטיקאי אמיתי, ולפתוח את הלב ולפתוח את העיניים, ופשוט לדבר לאלוהים בצורה מאוד מאוד ישירה, ומעוררת השתאות בישירות, בכנות.
את מתייחסת אליה כאל מיסטיקאית אמיתית, היא הייתה קונה את זה, או שאם היא הייתה איתנו, היא הייתה עכשיו צועקת מרה על מקלט הרדיו?
זו שאלה יפה, אני חושבת שהיא מסכימה להיות, כן, היא רואה את עצמה כחלק משלשלת חסידית, והיא אחוזה בתוך העולם הזה, היא באמת, היא כולה קשורה אליו, והיא מדליקה נרות שבת, והיא מסתכלת על השלהבות, ועל, איך היא אומרת, על על הפמותים, זה כמו חבצלות, חבצלות של דמעות. יש פה ממש ניסיון שלה לדברר את החוויה הזאת, אבל זה כאילו בא לטבעי, כאילו זורמת את זה החוצה.
עוד רגע נדבר גם על החברות עם וולך, וגם כמובן על למה ומדוע העולם החילוני כל כך עטף את האישה המיסטיקאית, החרדית, החסידית, כמו שהגדרת אותה. לפני כן נעבור אלייך, רז שמואלי, כאמור, כן. את מבצעת באלבום היפה הזה את כל הלילה בכיתי, אנחנו עוד רגע גם נשמע את השיר כל הלילה בכיתי, שם המילים שם קשות, כל הלילה בכיתי, ריבונו של עולם, בואו נשמע נכון. כמה הצלילים.
כל הלילה בכיתי, ריבונו של עולם, אולי יש מוות שאין בו אלימות, מוות שדומה לפרח. אפילו אני אפר, תהיה בי מנוחה.
זה כל כך יפה שהייתי רוצה את זה בריפיט, אבל אנחנו צריכים גם לדבר. איך את הכרת את זלדה רז?
טוב, אז האמת שאני לא נחשפתי אליה בבית ספר, לא שמעתי אליה בשיעורי ספרות, למען האמת, אבל הסתובבתי איזה יום אחד בסטימצקי או באיזה רשת שהייתי באה במקרה, ונתקלתי בספר ממבחר שקוראים לו שושנה בלב ים, אני לא זוכרת בדיוק, אולי ביטי תוכל לדייק אותי, אבל מבחר, ספר שהוא מבחר משירה, והוא כזה היה פצפון קטן והיה כתוב זלדה, וזה נראה לי כמו ביונסה. הוא יצר רשת שמדובר
מדונה, מדונה, שר, ביונסה וזלדה, כן.
כן, השם והספר הקטן הזה שמנגיש את הספרות הזאת, שהיא באמת ספרות מאוד ישנה, ואני הדור שצריך להשלים את הפער האדיר הזה, אז באמת הספר הקטן והשם שלה תפס אותי, ובאמת קניתי את הספר לפני כמה שנים, והלעלתי בו וקראתי בו, ובעיקר התפעלתי מהדיבור הישיר שלה, גם עם אלוהים, מה שקצת שבר את הדיסטנס שלי מול אנשים שמאמינים, אגב, זאת אומרת, הדיבור שלה כל כך כנה שהוא מאפשר להסתכל על הדבר הזה ביראת כבוד, אך גם בצורה מאוד פשוטה, אפשר גם לדבר.
אפשר לדבר איתו, לא צריך לפחד ממנו כל הזמן.
גם אפשר לדבר עם אנשים מאמינים, זאת אומרת, זה שזלדה הייתה אישה מאמינה, והרבה פעמים נוצר נתק בשיח בין איש דתי לאיש חילוני, הרבה בגלל הפער. וזלדה בעצם מצמצמת את הפער הזה באיזשהו אופן, דרך מילים שהן היו מאוד פשוטות ונגעו מאוד 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 ללב שלי. וכשהתקשרו אליי לגבי הפרויקט, אני קפצתי מהמקום שלי ופשוט אמרתי כן, 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 ונתקלתי בטקסט הזה, שהוא באמת אחד הטקסטים הנפלאים כן, של זלדה בעיניי.
זה טקסט שהיא פרסמה ב-1973 כבר, נדבר כן. עוד רגע על הטקסט. אני רוצה לחזור אלייך בבקשה, הדוקטור ביטי רואי, דיברה, אמרה יפה רז על צמצום הפער בין העולם החרדי לעולם החילוני ולהפך. זו הסיבה שהחילונים עוטפים כל כך את זלדה?
אני חושבת גם צריך לומר שזלדה הייתה מאוד מאוד מודעת למה שהיא כתבה, וכשאנחנו מסתכלים על טיוטות שהיא כתבה, יש דברים שלפעמים היא מוחקת ומשנה, היא חושבת שזה יותר ידברר לציבור החילוני, היא לא תמימה.
היא רצתה שנעטוף אותה.
היא, אתה יודע מה, אישה שיוצאת, איך אומרים, לאקרנים, אחרי גיל 50, זה לא, היא כל הזמן כותבת, עד שבאמת מישהו מגיע ומעניין שזה באמת יונה וול, עכשיו אומרת לה, מה זה הדבר הזה? למה הכל פה פתקים מתגלגלים? זה צריך לשים בקופסה, זה צריך להדפיס, זה צריך להוציא ספר. אבל יש לה את היכולת בעצם לדברר את הדברים האלה בצורה באמת מאוד פשוטה וכנה, והיא אומרת, יודע, אנשים מראיינים אותה, מה זה הדבר הזה, יש לך שביס על הראש, את אישה חרדית, אחת כותבת בצורה כל כך נועזת, מלאת חירות, והיא אומרת להם, אמונה, זה לא דבר סטטי, זה לא שאני, אוקיי, אני דתייה, אני שביס על הראש, זהו, אני פה כלואה בתוך העולם הזה. היא אומרת, היא מגדירה מאוד יפה את האמונה, היא אומרת שהאמונה היא תנועת נפש, והיא מאוד דינמית. היא אומרת, בעצם בכל יום שאני קמה, אני מחליטה את הדבר הזה. היא מדברת על השבת, היא אומרת, השבת, היא יורדת אליי, שבת היא לא ממסד, היא מקבלתית, היא לא ממסד, אני מקבלת את השבת, זאת אומרת, יש לה את החירות בכל יום, להתחיל את הדבר הזה, זה לא חוסר עונים מול האמונה, אלא בחירה מודעת, איזושהי תנועת נפש, ככה היא קוראת לזה, זה לא דבר אינטלקטואלי, זה לא דבר של אמת ושקר, זה מצב נפשי, והמצב הנפשי הזה מדבר אליה, זה מצב שמבקש משהו מעבר לעולם הזה. ואני חושבת שהרבה אנשים, בלי שום קשר לציוב...
לאיפה הם נמצאים, מרגישים את התנועת נפש הזאת, נכון. רז, נחזור אלייך, כן. למה דווקא את כל הלילה בכיתי, מה בטקסט הזה תפס אותך כל כך?
טוב, אז האמת שבהקשר לבחירה, יש לי איזושהי תשובה קצת קוסמית, הייתי אומרת, אני... צריך להגיד, הפרויקט הזה הוא פרויקט של ננדיסק, והם אדירים, הם עשו את הדבר הזה, וזה לקח קצת זמן, זה היה פרויקט שהיה...
הרבה זמן, שנים, כן.
כן, זה לקח שנים, אבל ננדיסק הם עקשנים, והם כל כך עושים את זה טוב, יש להם את הגישה הזאת, בדיוק המדויקת לפרויקטים מהסוג הזה, ואני בחרתי את הטקסט הזה, כי משהו בישירות, בפנייה הזאת, תפס אותי נורא. זאת אומרת, ששיר מתחיל בכל הלילה בכיתי ריבונו של עולם.
מה צריך יותר מזה?
הכותבת לא מחכה לפזמון, אוקיי? יש פה אמירה ברורה, וצריך להגיד, זה תפס אותי מאוד מאוד מאוד, ולימים הזמינו אותי להקליט את השיר בסיטואציה שבה כל הפרספקטיבה שלי על מוות התעצבה בחיי הבוגרים, וסבתא שלי הייתה על ארץ זווי. ועד היום כשאני שמעת את ההקלטה הזאת, אני לא מאמינה שהטיימינג שבו הקלטתי את השיר ואיך שבחרתי אותו 4 שנים קודם, התחברו לרגע אחד שהיום כשאני שמעת את ההקלטה, גם עכשיו ששמת פליי, מבחינתי מדובר ב...
את בוכה על סבתא.
אני לא בוכה על סבתא, אני באמת מצליחה להיכנס לבקשה של זלדה, היא רוצה להיפרד מיופיים, דרך השמיים, היא רוצה להרגיש שהיא נמצאת בשליטה בתוך הסיטואציה הזאת, החסרת אונים של הפרידה, של המוות, ויש בזה משהו נורא 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 חזק, וזה החיבור שלי לשיר התברר לי עם השנים יותר, אז טוב שהפרויקט לקח זמן.
לגמרי. אז כן. עכשיו, וגם את, אלבום חדש שיהיה לך בפברואר ב-2020, זה יהיה האלבום השני שלך ועוד דברים
נכון.
רבים. אלבום,
נכון.
אלבום חדש לזלדה, היא במערבולת, קוראים לו, אנחנו מאוד מודים לשתיכן, תודה שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה,
נתראות. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.